ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו פונים לשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה. המשולשים שנראה אחר כך בעוד כמה שורות, בירור לשונות שמועילים לקידושין. עכשיו, בגמרא, תנו רבנן, הרי את אשתי, הרי את ארוסתי, הרי את קנויה לי, מקודשת. הרי את שלי, הרי את ברשותי, הרי את זקוקה לי, מקודשת. אז יש לנו בברייתא הזאת שתי קבוצות של לשונות שמועילות ביצירת אירוסין או קידושין. למה אם בסופו של דבר כולם מועילים, למה הרשימות מופיעים כשתי קבוצות ולתנינו כולו כחדה? למה שלא יהיה רצף של שש דוגמאות ומסתיימת במילה מקודשת? הגמונה תנה, התנה שלימד, שהביא לנו את הברייתא הזאת, תלת תלת שמעינו וגרסינו, הוא קיבל במסורת שלושה ועוד פעם עוד שלושה. אז כפי שהוא קיבל, כפי שהוא שמע אותם, הוא חיבר לנו את הברייתא. איבאי אלוהו, מה לגבי הלשונות הבאות? מה שאנחנו נעשה בגמרא, אז נלמד או נציין כפי שכתוב בגמרא את הלשונות, ואחר כך נעבור לרשי להסביר אותם. איבאי אלוהו, מה לגבי הלשון הזה? מיוחדת לי מהו? הרי את מיוחדת לי, מיועדת לי מהו? עזרתי מהו? נגדתי מהו? עצורתי מהו? צרעתי מהו? סגורתי מהו? תחתי מהו? תפוסתי מהו? לקוחתי מהו? אז יש כאן בעצם הרבה שאלות, והגמרא איך היא מגיבה? פשוט מהחדה, נפשוט. נסביר, נגיע למסקנה לגבי אחד מהם. אבל לפני שנגיע לזה, נתייחס להצעות עצמם דרך רש"י. בשורה שלישית, האדם אמר, הרי את מיוחדת לי. מה זה מיוחדת? לשון, והיו לבשר אחד, אצל האדם וחווה. אז זה הזיווג הראשון. מיוחדת, כוונה אחד. אז אם אדם אומר לאשתו, או לאישה, הרי את מיוחדת לי, האם זה תופס כלשון קידושין? מיועדת, ממשיך רש"י, לשון אשר לא יעודה, שהוא לשון קידושין באמה העברייה. אז בפרשה הזאת של אמה העברייה מופיע, בלי להיכנס לעניין של ייעוד, אבל בקיצור זה העניין של מי שקנה מאבא את ביתו בתור אמה עברייה. יש בתורה אופציה שאו הוא או בנו מתחתנים איתה, כלומר היא עוברת ממצב שהיא עובדת אצלם והיא הופכת להיות אישה של או זה שקנה או הבן שלו. זה נקרא ייעוד. ואז מה קורה סתם ככה אם אדם פונה לאישה מן השוק ואומר לה הרי את מיועדת לי? ממשיך רש"י, עזרתי, נגדתי, לשון אעשה לו עזר, זה עזרתי, כנגדו, זה גם אצל יצירת הזוג הראשון, אדם וחווה. שם הפסוק אומר, אעשה לו עזר כנגדו. ממילא המילים האלו מקבלים נפח של זיווג. בגמרא מופיע קודם עצורתי ואחר כך סגורתי, ברש"י סדר התהפך. בכל אופן, מה זה סגורתי? לשון ויסגור בשר. שוב פעם, ביצירת האישה בפרשת בראשית. אז סגורתי, על בסיס הפסוק ויסגור בשר, האם זה נחשב לשון קידושין? עצורתי, ממשיך רש"י, לשון עצרת, שתהי נאספת עמי לבית. יש פרק קטע ברש"י, שרש"י מביא לשון רבותיו ודוחהו. אותו לשון שרש"י דוחה, התוספות עצמו מקיים. אבל רש"י כאן הסביר המילה עצורתי, לא על פי פסוק, אלא משמעות הלשון עצמו. האם זה נחשב לשון קידושין, שהיא נאספת עמי, נעצרת כבר שהיא נאספת עמי לבית. אנחנו חוזרים כעת לגמרא, אחרי שהגמרא הציעה בפנינו מספר מילים, לא כולם הוסברו כאן על ידי רש"י, אבל השאלה מובנת, מה לגבי הלשונות האלו? ואז הגמרא אומרת, פשוט מאחדה, נפשוט אחד מהם. תתניא, האומר לקוחתי, הרי זו מקודשת. מבחינת הרשימה, זה היה השאלה האחרונה, ועל זה אנחנו מקבלים תשובה. התנא אומר, האומר הלקוחתי, הרי זו מקודשת, משום שנאמר, כי ייקח איש אישה. זה מילה שבאמת מופיע במקור אולי הכי חזק שאפשר לצטט, הרי הפסוק הזה מתייחס ישירות לקידושין. איבא אלוהו, חרופתי מהו? תשמע. אני חושב שלפני שניכנס לגמרא, הרי זו מילה שהיא די יחידני, ורש"י מתייחס לזה, רש"י לתורה מתייחס לזה, ואם אני לא טועה, שאומר שזה באמת כך, לשון מילה יחידנית. אז איפה זה מופיע במקרא? אז הבאנו את הפסוק בשוליים, ויקרא פרק י"ט פסוק כ', ושם כתוב, איש כי ישכב את אישה שכבת זרע, והיא שפחה נחרפת לאיש, והפדי לא נפדעת, או חופשה לא ניתן לה, ביקורת תהיה, לא יומתו, כי לא חופשה. אז ראינו בפסוק הזה, אישה נחרפת לאיש. אז השאלה שלנו כעת, מה זה אומר לנו במסגרת הצעת קידושין? תשמע, דתניא, וכאן אנחנו רואים מעוין, ובשוליים כתבנו ניסיונות לענות לשאלה החרופתי מהו, שיהיה לשון קידושין. אז השלב הראשון, הגמרא אומרת, תשמע דתניא, האומר חרופתי מקודשת, שכן ביהודה קוראים לארוסה חרופה. הגמרא שואלת, עם כל הכבוד לאזור בארץ ישראל שנקראת יהודה, ויהודה היא אביה רובה דאמה, מאחר ששם קוראים לארוסה חרופה, זה יקבע לכל העולם? הכי כמה, זאת אומרת, האומר חרופתי מקודשת, שנאמר והיא שפחה נחרפת לאיש, ועוד ביהודה קוראים לארוסה חרופה. גם כאן הגמרא מקשה, ויהודה ועוד לקרא, זה ביטוי אגב שדי נפוץ בקרב לא רק לומדי תורה, זה נהפך להיות ביטוי, ומה המשמעות שלו? אז אנחנו פונים לרש"י, ויהודה ועוד לקרא, וכי המקרא שהבאנו בברייתא כאן פסוק, האם הפסוק הזה צריך סיוע ממנהג שביהודה? אתה מביא פסוק שלכאורה עבורך מהווה מקור שזה מועיל, ואז אתה מביא לי סיוע, אבל הפסוק לא צריך סיוע. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אלא אחי כמר, האומר חרופה ביהודה מקודשת. אם אתה נמצא, אתה תושב יהודה, ואתה אומר לאישה, הרי את חרופתי, זה תופס. שכן ביהודה קוראים לעושה חרופה. עכשיו שוב פעם נפנה לרשי, שכן ביהודה, אבל מקרא לקה למלף, הפסוק לא מהווה מקור או בסיס לכלום לענייננו. למה? דהו, מה שמוזכר בפסוק, ייחוד בעל מהו, שאדם ייחד השבחה שיש לו, שהרי בשבחה כנענית הכתוב מדבר, שאין קידושים תופסים בה. איך אפשר, לפי הפסוק, לדבר על קידושים? מדובר פה על שפחה קנענית, היא איננה יהודית. ומה המשמעות בפסוק עצמו? זה שהאדון, זה שהיא נמצאת אצלו, שהוא קנה אותה, הוא ייחד אותה לאדם ולשם יצירת ולדות, אולי נגיד, אולי ליתר דיוק, לעבד עברי. עבד עברי מותר בשפחה קנענית, זה לא, בכלל אין בזה שום עבירה, והאדון ייחד אותה לעבד עברי. זהו, אין שום עניין של קידושין. השאלה שרשי עכשיו שואל, למה בכלל הבאנו במהלך הגמרא את הפסוק הזה מעיקרה, בהתחלה אפילו, ואומר רשי, ומעיקרה הויסלקא דייטי כמאן דאמר בגיטין, בעניין מה זה שפחה חרופה, מה בכלל פירוש הדבר. אז יש מאן דאמר במסכת גיטין שהיא בחציה שפחה וחציה בת חורין הכתוב מדבר. זה אישה שנגיד למשל הייתה בבעלות שני אנשים, ואחד מהם שחריר את חלקו. זה יוצר מצב שנקרא חצי שפחה, חצי בת חורין. דשייכי בא צד קידושין, החצי ששוחררה, זה נחשב, אולי בלשוננו, חצי יהודיה. אז בצד הזה, בחצי הזה, שייך לדבר בעניין קידושין. וזה היה ההווה אמינה. אבל בשלב האחרון שהגענו אליו בגמרא, הפסוק לא חלק בכלל מהדיון. הפסוק מדבר על שפחה קנענית, שפחה גמורה, והסיבה היחידה שאפשר לדבר על הרי את חרופתי ושזה יתפוס, כי ככה נהגו באזור מסוים, ללא קשר למקרא. ואם אתה תושב של אותו מקום ומשתמש במילה הזאת, אז זה יתפוס. ותוספות, דיבור המתחיל, שכן ביהודה קוראים לעושה חרופה, ודווקא ביהודה. אבל בעלמא לא. זה לא תופס אם אתה לא מיהודה. תקסבר, בשפחה הכנענית הכתוב מדבר שאין קידושין תופסים בה, כמו שראינו ברשי. אנחנו חוזרים לגמרא. במאי עסקינן, וכאן מה עומק השאלה? אז אומר, מסביר רשי, במאי עסקינן, בהנח לישני, כל הלשונות שראינו ליעיל, תקמבי אלה נהיה בקידושין או לא, היכי דמי, איבא שאין מדבר עמה קודם לכן על עסקי קידושין, וכן בהנח לישני דגירושין, שלא היה מדבר עמה על עסק גיטה, כי גם בנושא של גירושין יש סדרה של מילים שעליהם יש לברר האם מדובר על גט או לא, האם היו עסוקים בעניינים האלו קודם לכן או לא. עכשיו חזרה לגמרא, במאי עסקינן, והפסק הכפול מבליט השלבים של בירור השאלה במאי עסקינן. אז שלב הראשון, אנחנו רואים פה אילמה ועוד כמה שורות ואלה, ועוד כמה שורות אחר כך לעולם. אז אילמה בשאין מדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה, מנה ידע מי כמה לה, איך האישה יכולה להבין אם הוא מדבר איתה על, על מזג אוויר, ופתאום הוא אומר, הרי את צלעתי, או לקוחתי, מניין לה לדעת, אומר רש"י, מניין ידע, כלומר אפילו היו, הבו בהנח דשני, לשון קידושין, היכי מקדשה, אני לא יודע מי כמה לה, שתתרצה להתקדש לו, אם, אפילו אם תגיד ששייך המילים, הביטויים האלו לקידושין, אבל גם מצד שני הם, הם מילים כלליות או לא, לא 100% ברור שמדובר בקידושין. זה שונה מאדם שאומר, הרי את מקודשת לי, כאן אין מקום לטעות. אבל המילים האלו לא 100% ברור שהם קידושין, אז איך היא אמורה לדעת אם הם לא עסוקים קודם לכן על הדברים האלו? אומר, ממשיך הגמרא, ואלה מדבר עם על עסקי כיתה וקידושה, או אם מדובר בעניין של גירושין, או להפך עניין של קידושין. הזוג הזה היו מדברים בעניינים האלו לפני שהוא אמר את, את ההצעה עצמה. ורש"י אומר, ואלה במדבר, מה לי אילו הבו לשון קידושין? אפילו לא אמר לה מידי נמי, אלא שנתן לה קיימלן דהבו קידושין כרב יוסי. אז זה המשך הגמרא, זה הסבר המשך הגמרא. אני חוזר לגמרא, ואלה במדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה. אם אתה מסביר כך, אז לא צריך להיות שדיבור מקודם. אף אגב, זה לא אמר לנמי, אני מתקן את עצמי, גם אם הוא לא אמר אחד מהלשונות האלו, היא תהיה מקודשת. דתנן היה מדבר עם אישה על עסקי גיטה וקידושיה, כלומר אור קידושיה, ונתן לה גיטה וקידושיה, ולא פירש. ולא פירש מה הכוונה? הוא לא אמר, הרי את מקודשת לי, הרי את לקוחתי, הרי את צלתי. מה שכן, היו מדברים על עסקי גיטה או קידושין לפני כן, ואז הוא נתן את הגט או הקידושין, כסף קידושין, ולא פירש. רבי יוסי אומר, דיו. רבי יהודה אומר, צריך לפרש, ויאמר רב הונא אמר שמואל הלכה כרבי יוסי. אז מה, על מה מדובר? כמו שהגמרא פתחה, במה יעסקינן? אמרי, הגמרא עונה, לעולם ב... מדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה. והיא דייהיב לבשתיק אחינמי. כאן זה דוגמה של כמה שפחות, יותר חזק. מה הכוונה שלי? אם הוא נתן, אחרי שהיו עסוקים בעניינים האלו, היו עסוקים בענייני קידושין, ואז הוא בלי לומר אחד מהלשונות האלו, הוא נתן לה כסף או שווה כסף, והוא שתק. מה זה שתק? הוא לא אמר את המשפט המפורש, הרי את מקודשת לי. באמת, כמו שרבי יוסי אמר, היא מקודשת. אחר במאי עסקינן דייב לה ואמר לה בהני לשני. הוא נתן לה אחרי שהם היו מדברים על עסקי קידושין, ואז הוא נתן לה משהו ואמר לה בהני לשני, והכי קם בעלי. והשאלה היא כך, הני לשני לקידושי קמה לה, או דימה למלאכה קמה לה? בכלל אין כאן הצעת קידושין בכלל. זה השאלה, מה משמעות הלשונות האלו? ושוב פעם אנחנו נסתכל בראשי. החינמי, אם הוא נתן אחרי שהיו עסוקים באותו עניין והוא נתן ושתק, הכנאים מדמיטת של רבי יוסי דמרינן, מסתמה לשם גירושין נתן לה, נתן, והיא קיבלתם לכך, אבל, השתא דפריש אנך לישני, כאן שהוא הוסיף והזכיר הלשונות האלו, אם לשון קידושין אין נתקדשה, ואם לשון לבוא לעשות מלאכתו הם, הרי גילה בדעתו שאינו חפץ לקדשה עכשיו. למרות שהיו מדברים בעסקי קידושין, אבל הוא אומר, הרי את לקוחתי. אולי הכוונה שהיא תעבוד אצלו, וזה אומר לנו שאין כאן קידושין עכשיו. אז כך הגמרא מסיימת, תיקו. אין תשובה לשאלה הזאת. גופה, הזכרנו מקודם את המקור הזה, היה מדבר עם האישה לעסקי גיטה וקדושה, ונתן לה גיטה וקדושה ולא פירש. רבי יוסי אומר דיו, רבי יהודה אומר צריך לפרש. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, מה שרבי יוסי אומר דיו, והוא שעסוקין באותו עניין, כלומר דיבו על נושא קידושין עד השעה שהוא נתן לה את הכסף קידושין, וכן אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, והוא שעסוקין באותו עניין. וכאן רש"י אומר, והוא שעסוקין, כמו רבי יוסי דיו, והוא שהיו עסוקין בדיבור עסקי קידושין עד שעת נתינה. אומר הגמרא, כתנאי, מה שנאמר עכשיו על ידי האמורה רבי הושעיה הוא מחלוקת תנאים. רבי אומר, והוא שעסוקין באותו עניין. רבי שמעון אומר, אף על פי שאין עסוקין באותו עניין. הגמרא שואלת, ואילו דעסוקין באותו עניין, מנה ידע מייקה אמר לה, איך אתה אומר שיהיה תפיסת קידושין, מאחר שהיא לא יודעת, אם לא היו עסוקין באותו עניין לפני הנתינה, לפני נתינת כסף הקידושין. אמר אביי, מעניין לעניין באותו עניין. מה פירוש הדבר? רש"י, מעניין לעניין שפסקו מלדבר בקידושין ממש, והיו מדברים בדברים אחרים, ומיהו, אני ממשיך ברש"י על פי גרסה אחרת שנמצא בהגאות וציון בהוצאות עוז והדר, ומיהו צורכי זיווגם היו. כמו, כמה יש לך ננדוניה, וכמה שדות יש לך להתפרנס מהם. אז הנושאים האלו, הדוגמאות האלה הם אינם קידושין ממש, אלא זה עניין של הקמת משפחה. אז זה הכוונה, מעניין לעניין באותו עניין, ולזה התכוון, ובלעת רבי שמעון אומר, שלמרות שלא היו עסוקים בקידושין ממש, אבל היו כן עסוקים באזור, נקרא לזה כך. אמר רב הונה, ממשיך הגמרא, אמר רב הונה, אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי. אמר לרב ימר לרב אשי, ואלהד ימר רב יהודה אמר שמואל, שמואל נותן לנו כלל, והכלל אומר, כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין, מה זה בטיב? הוא לא, אדם שלא יודע בהלכות גיטין והלכות קידושין, לא יהיה לו עסק עמהם. רש"י אומר, לא יהיה לו עסק עמהם, להיות דיין בדבר, שמא יתיר איסור ערווה, וזהו עיוות שאינו יכול לתקן. אם אדם מתיר איסור ערווה, מה זה? זה יוליד מזה יבלי דממזר, וזה עיוות שלא בר תקנה. אז הכלל שמלמד אותנו שמואל, שמי שאינו יודע בהלכות גיטין וקידושין, שלא יהיה דיין בעניינים האלו. השאלה היא כך, אפילו לא שמיע לי עד רב הונא אמר שמואל, האם זה כולל מי שלא שמע את דברי שמואל שהוא פסק כרב יוסי, שאומר שיהיה תפיסת קידושין גם אם האדם לא אמר בפירוש הרי את מקודשת לי בתנאי שהוא עסוקים באותו עניין? האם מי שלא יודע את זה הוא גם בכלל שלא יהיה לו עסק עם האם? אמר לי אין, אז הוא ענה נכון, גם זה נכלל. זה תשובת רבשי לרב ימר. אני קורא עוד פעם, אמלי אין הכי נמי, גם זה. אנחנו הוספנו פה בגמרא חץ שמחזיר אותנו לדף A עמוד ב, ציטוט משם וציטוט מדברי שמואל שלמדנו בשיעור הקודם. הזכרנו, רמזנו על זה קודם, לשונות שלא 100% ברור, כמו שלמדנו היום בעניין קידושין, גם היו לשונות כאילו בגירושין. והגמרא אומרת, מצטטת משמואל, וכן בגירושין נתן לה גיטה ואמר לה, הרי את משולחת, הרי את מגורשת, הרי את מותרת לכל אדם, הרי היא מגורשת. הלשונות האלו הם מועילים. הגמרא ממשיכה, ולפני שנתקדם בגמרא אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, איזו לשונות מועילים. 1. לגט אישה. 2. לשחרור עבד. אנחנו גם הוספנו מספור, ובמבנה כתבנו 1 ו-2 לשונות דאין מועילים באישה ועבד. הגמרא, וכן בגירושין נתן לה גיטה ואמר לה, הרי את משולחת, הרי את מגורשת, הרי את מותרת לכל אדם, הרי היא מגורשת. פשיטה, כאן המילה הזאת שברוב מופיע כקושיה, כאן זה כמו שרשי תורח את עצמו לכתוב בניחותה. אז המילים הבאות הם לא בתור קושיה, אלא אמירה פשיטה, נתן לה גיטה ואמר לה לאשתו, הרי את בת חורין. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', לא אמר ולא כלום. אמר לה לשפחתו, הרי את מותרת לכל אדם, לא אמר ולא כלום. רשי בשורה הראשונה, לא אמר כלום, להתגרש אם כתב לשון זה בגט, שאין זה לשון גירושין. כלומר, לומר לאשתו, הרי את בת חורין, אין לה שום משמעות של גירושין. והרשי הבא, פשורה שנייה, הרי את מותרת, אם אדם אומר לשפחתו, הביטוי הזה, לשון גירושין הוא ולא לשון שחרור דשפחה. לכן זה לא מתאים, זה לא יועיל לשחרר אותה. אנחנו חוזרים לגמרא, ופה יש סימון חדש מעוין, ובשוליים תחת הכותרת מבנה, שתי שאלות, אחד באישה, שתיים בעבד, אם מועילים לגט ולשחרור. הגמרא, אמר לה לאשתו, הרי את לעצמך, מהו? מי אמינן למלאכה, כאמר לה, כלומר, לא לשום גירושין, או דילמה לגמרי, כאמר לה, כלומר, אפילו להינשא לאחר, ואז זה לשון גירושין. אמר לרבינה לרבה, שיטה שמה דתניה, גופו של גט שחרור, הרי אתה בן חורין, הרי אתה לעצמך. ופה אנחנו רואים את הלשון שעליו אנחנו דנים עכשיו, הרי את לעצמך כאן בעניין, וזה לגבי אשתו. המקור הזה מדבר על שחרור עבד, הרי אתה לעצמך, וזה מה? זה מועיל לשחרר את העבד. ואומר הגמרא, השתא, ומה עבד כנעני דקני לגופי. הקשר בין האדון והעבד הוא קשר חזק, עד כדי כך שזה נחשב כאילו האדון קונה גוף העבד. אני אומר כאילו, אבל לא כאילו, אלא זה הדין ההלכתי, האדון בעלים על גוף העבד, זה נקרא קניין גופי. ובכל זאת, כי אמר לי, הרי אתה לעצמך לגמרי כמלא, זה משחרר אותו לגמרי. אישה, בעל ואישה, אישה, זה לא קני לגופה. נכון, יש מוסד שנקרא נישואין, וזה מוסד מאוד חשוב ומכובד, כידוע, אבל זה לא אומר שהבעל הוא קונה את גוף אשתו. אז אישה, זה לא קני לגופה, לא כל שכן, שמה שהמשפט כזה, הרי אתה לעצמך, לעצמך זה ודאי יועיל להיות הגירושין. אני פשוט מהסס, כי אני רוצה גם להשתמש במילה המקראי, זה מהווה קריטות, קורית בינו לבינה. מה שמעניין פה, בהתחלה, בגמרא למעלה, הזכרנו ביטוי שאדם משתמש בדרך כלל לשפחה, אם הוא משתמש בו לאישה, זה לא נחשב, לא מועיל, כמו הרי את בת חורין. וכאן קורה ההפך, אנחנו מביא מקור לשאלה שלנו דווקא מעבד, שלשון שמועיל לעבד, ודאי יועיל לאשתו. תוספות בראש העמוד מתייחס ל, אני קורא לזה בעיה הזאת, למה במקום אחד אנחנו מחלקים לגמרי, מה שמועיל לעבד לא מועיל לאשה, וכאן אנחנו אומרים מה שמועיל לעבד ודאי יועיל לאשה. אז תוספות למעלה אומר, אישה דלא קני לגופה לא כל שכן, אף אגב דגבי הרי את בת חורין, שאגב מופיע הלשון הזה מופיע בברייתא עצמו שאנחנו מביאים, למרות שלגבי הלשון הזה הרי את בת חורין לא מהני מקר וחומר, הקר וחומר שישמענו עכשיו לא יהפוך את הרי את בת חורין לגירושין, היינו משום זה לא שייך חירות באישה. להגיד בת חורין לאישה זה חסר כל משמעות, ולא עביד קר וחומר אלא מלשונות תשייכי אחה ואחה, כמו הרי אתה לעצמך, הרי את לעצמך, זה דבר שכן יש שייכות. אגב, מה הכוונה שאנחנו אומרים שהרי עד בת חורין זה לא שייך חירות בשעד? אנשים יכולים לטעות ולחשוב מחשבות מוטעות, אלא מה? היא כבר בת חורין. המושג של בת חורין זה נגיד יהודי, ישראלי, גמור, הוא בן חורין. אז אי אפשר להגיד על שהרי את בת חורין בזמן שהיא כבר בת חורין. אז לכן לא שייך חירות באישה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמלי רבינה לרבשי, אמר לעבדו, מה לגבי הלשון הבא? אין לי עסק בך. מי? מי אמרינן אין לי עסק בך לגמרי? כלומר, אפילו לשחרור גופו, ואז העבד הזה הופך להיות יהודי גמור, ויהיה מותר בישראלית, בבת חורין. או דילמה, מה שהוא אומר, אין לי עסק בך, למלאכה כמה לה, אבל לא שחרור. אמר לה רב נחמן רבשי, ואמרי לה גרסה אחרת בשמות, רב חנן מחוזה לרבשי, וכאן אנחנו מתחילים פה תשובה ארוכה, והגמות שלנו, השס הזה מסומן בהתאם. תשמע, המוכר עבדו לעובד כוכבים, יצא לחירות, וצריך גט שחרור מרבו ראשון. קודם כל, רק נזכיר דברים שלמדנו בעבר, מסכת גיטין, אסור למכור עבד לעובד כוכבים. עבד, כל זמן שהוא עבד, הוא חייב במצוות, למשל, הוא חייב בשמירת שבת. עכשיו, העבד הזה שנמכר לעובד כוכבים, הוא לא יכול להמשיך לשמור שבת. אז זה אסור בעיקר הדין. ובכל זאת, אם אדם מחר עבדו לעובד כוכבים, הוא אם הוא מצליח לברוח מאותו עובד כוכבים שקנה אותו, העבד הזה הופך אוטומט להיות בן חורין. זה זה תוצאה מכנס שמטילים על המוכר לפדות את העבד, קודם כל לפדות אותו מהעובד כוכבים, ואז הוא לא יקבל את עבדו בחזרה אחרי שהוא פודה אותו. וממשיך הגמרא ואומר, וצריך גט שחרור מרבו ראשון. הגט השחרור הזה נצרך כדי להתיר את העבד לשאת ישראלית. אמר רב שמעון גמליאל, במה דברים? שלא כתב עליו עונו. כשהוא מכר את העבד לגוי, לא כתב עונו. אבל כתב עליו עונו, זהו שחרור. היחידה מעונו, מה זה? אמר רב ששת, דכתב לי, כשתברח ממנו, מהגוי, אין לי עסק בך. אז מה אנחנו רואים? שאין לי עסק בך, זה לשון שחרור, עד כדי כך שזהו, לא צריך גט שחרור נוסף. אז אם שאלנו מקודם, רבינה שאל את רבשי, שאדם שמע לעבדו, אין לי עסק בך, מה המשמעות? תשובה, משמעות של לגמרי. שחרור. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו המקדש במלווה. אישה שפעם לקחה הלוואה מגבר, והגבר הזה פונה לאישה ואומר שנכון את היית חייבת לי כסף, אז במקום לשלם לי כסף תהי מקודשת לי בחוב שאת חייבת לי. בדרך כלל המקובל הוא שגבר נותן בשעת הקידושין, הוא נותן לה כסף. אבל כאן אנחנו מדברים על כסף שהיא כבר קיבלה ממנו בעבר, עוד לא שילמה את החוב. אז הגבר מקדש אותה בחוב שהיא חייבת לו. הגמרא, אמר אביי, המקדש במלווה אינה מקודשת, בהנאת מלווה מקודשת, ואסור לעשות כן מפני הערמת ריבית. קודם, מה זה, או מה הסיבה שמקדש במלווה אינה מקודשת? בזמן שהיא קיבלה את ההלוואה, אנחנו יוצאים מהנחה ש ההלוואה כבר הוציאה את הכספים, היא כבר בזבזה את הכספים, הם אינם קיימים אצלה. זה נקרא מלווה להוצאה ניתנה, להוצאות, ועד כדי כך אפילו באופן מיידי שהיא קיבלה את ההלוואה. עכשיו בשעת הקידושין הוא לא נותן לה כלום, ולכן היא אינה מקודשת. אבל אומרת הגמרא שאם הוא ניסח את זה אחרת, שהרי את מקודשת בהנאת הנאת מלווה היא מקודשת. אנחנו נסתכל כעת ברש"י. דיבור המתחיל אינה מקודשת, מי שמקדש במלווה אינה מקודשת, דה כיחה, זה אמרנו שכי ייקח איש אישה, כיחה משדה אפרון גמרינן, כך למדנו בדפים הקודמים, דייהיב מידי בשעת קידושין. כמו שאברהם לקח את מערת המכפלה מאפרון, באותו מעמד הוא נתן לו כסף. אותו דבר בקידושין, בשעת הקידושין צריך נתינה. ומלווה, שאנחנו דיברנו עליו, להוצאה ניתנה, הוא כבר אין שלה. ומאות אחרים היא חייבת לו. כשהיא באה לשלם את החוב, זה לא אותם כספים שהיא קיבלה. בהנאת מלווה, אומר רש"י, מפרש לה ואזיל. אז אנחנו נמתין. אנחנו חוזרים לגמרא. היי הנאת מלווה, איך היא דמי? ותוך כדי השאלה הזאת אנחנו גם נצטרך או גם נתייחס למה זה, מה, איך ריבית נכנס לתמונה, מה זה הרמת ריבית. אז הגמר שואלת, מה זה הנעת מלווה? היחידמי, וכאן הבלטנו את השלבים על ידי שימוש בצורה שאנחנו מכנים הרגש, להסביר את העניין הזה. אז היחידמי, אילי מה, דאז כפה, דאמר לה ארבע בחמישה, שבמסירת ההלוואה שהיה לפני כן, הוא נתן לה כסף, נתן לה נגיד ארבעה שקלים, והתנאי היה, ואת תחזירי לי חמישה שקלים. ועכשיו הוא אומר לה, תתקשי לי באותו זוז חמישי. האם זה הפירוש כאן? הגמרא דוחה, לא, זה לא הפירוש של קידושין בהנאת מלווה. היי ריבית מעלייתא, וזה ריבית גמור. לא היינו מכנים את זה הרמת ריבית. או מה? זה, כלומר, לא ריבית ממש. אלא אם על זה דובר שהוא נתן לה הלוואה של ארבעה, בתנאי שהיא תחזיר לו תוספת, דהיינו, ריבית של עוד שקל, עוד זוז. זה ריבית גמורה. ועוד היינו מלווה. אמרנו מקודם שהמקדש במלווה אינה מקודשת. אם זה הסיפור, אתה לא יכול להגיד מקודשת, כי הזוז הזה, גם הזוז החמישי, הייתה כבר מחויבת מקודם, כמו הלוואה, חלק מהלוואה. הגמונה, לא צריכה דאלווח לזמנה. עכשיו ברשי, לא צריכה דאלווח לזמן הלוואתו. ואמר לה, לאישה הזאת שהייתה חייבת לו חוב, והוא אומר לה, התקדשי בהנאה הזו שאת היית נותנת פרוטה לאדם שיפייסני על כך או לי. שאדם שחייב כסף, נגיד לשלם בעוד שבוע, ואומרים לו, תשלם לי בעוד חודשיים. הוא מרוויח את הזמן, הוא מעריך את זמן הפיראון. זה לטובת הלווה. הלווה נהנה מכך שהוא פחות לחץ, לא לחוץ להחזיר את הכסף באופן מיידי, יש לו זמן, יש לו הערכת זמן. אדם כזה מוכן לשלם כסף, לשכנע את המלווה להאריך את הזמן. אז יש בזה שווי. ואפילו ממשיך וכאן בסיפור שלנו, הגבר אומר לאישה, נכון, את היית חייבת לי להחזיר את החוב, נגיד למוחרת, תשלמים לי עוד חודשיים, ובהערכת הזמן הזה תהיה מקודשת לי. אז על זה אנחנו אמרנו, הרי היא מקודשת. ממשיך רש"י אומר, ואפילו לגר נתר לא דמי כלל. אגר זה שכר, נתר זה עניין של מילולי, זה שמירה, אבל הכוונה לשכר שהיא תוספת על גוף החוף, וזה הסוגיה של ריבית. וכאן אנחנו אומרים שהתשלום הזה להאריך את החוף הוא לא נכנס למה שנקרא תחום הריבית. ואם פירש לה כך, מקודשת. ואם הוא, הגבר, אומר לה, תתקדשי לי באותו הנאה שאני מעריך לך את החוב, את הזמן, היא מקודשת. אבל מה? והערמת ריבית הוא דהביה, ולא ריבית גמור. למה זה לא ריבית גמור? אחד, זה לא קץ, לשון לקצוב. זה לא קץ למידי. קץ, אמרתי, לקצוב, או יש מילה שנראה בהמשך, קציצה, זה לקצוב. ריבית, גמור, הוא מצב שאתה קוצץ, אתה קוצב את התשלום, את התוספת תשלום על קרן החוב. כאן הוא לא עושה את זה. ולא מידי, ממשיך רשי אומר, ולא מידי שקל מינה, הוא לא לקח ממנה כלום. זה לא כמו אדם שמגיע לו בתור מהווה החסרת חוב פלוס משהו. הוא לא לוקח ממנה שום דבר. וכל שכן, אם מחל לה כל המלווה, ואמר לה, התקדשי לי בהנאת מחילה זו. תהשת הוא דקייב לה אך פרוטה דהנת מלווה. בזה שהוא כעת עומד בפני האישה שהייתה חייבת לו כסף, ואומר, אני תתקדשי לי בהנאה שאת את חובה בכך שאני מוכיל לך את החוב. והדבר הזה, כדי שמהווה עם חוב, הוא כדי לשכנע אותו על כך, זה עצמו שווה כסף. אבל כי מקדש לה בעיקר המעות, לאו מידי יאיב לה. אם הוא מקדש אותה בכסף עצמו, בחוב עצמו, את, כמו שאמרנו מקודם, את היית חייבת לי כסף, אני תתקדשי לי בכך שאני מוכיל לך את החוב. זה אינו תופס, כי הוא לא נותן לה שום דבר שכבר הם ברשותה והם שלה, אותם כספים כבר היו שלה. אנחנו חוזרים לגמרא, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים משולש, הם דעות במתנה על מנה להחזיר. הגמרא, אמר רבה, הילך מנה על מנת שתחזירו לי. נוכל לומר שזה כותרת, כי בשורות הבאות נראה שיש לזה השלכות בכמה וכמה תחומים או דוגמאות. אז שוב פעם, אדם אומר, הילך מנה מאה על מנת שתחזירו לי. וכאן נראה רשימה של דברים, ואחר כך נתייחס להם באופן פרטני. במחר לא קנה, באישה אינה מקודשת, בפדיון הבן אין בנו פדוי, בתרומה יצא ידי נתינה, ואסור לעשות כן, מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגנות. אז אנחנו נחזור על הרשימה. במכר לא קנה, וכאן רש"י מסביר, במכר לא קנה כגון קרקע, דקיימה לה לקמן שהיא נקנה בכסף, אינו נקנה בכך, במתנה על מנת להחזיר בכסף, על מנת להחזיר זה לא מועיל, דלאו מידי יעילי. כי בסופו של דבר הקונה לא נותן כלום למוכר, לכן במחר לא קנה. באישה אינה מקודשת, מאחר שאמרנו שמתנה כזאת היא אינו כלום, כי הוא לא נתן לו כלום, גם פה אתה לא נתת לאישה כלום. בפדיון הבן, הכהן אמור לקבל חמישה סלעים מאבי הבן, אבל לא קיבל כלום במתנה כזאת. בתרומה יש הלכה שהבעל שדה חייב להפריש מהיבול שלו חלק, ונותן לו, נותן את החלק הזה לכהן, זה נקרא תרומה. ואם האדם נתן לכהן את התרומה שלו בצורה כזאת, קח את הפירות האלו על מנת שתחזירו לי, הגמרא אומרת שידי נתינה יצא. התורה אומרת שאדם צריך לתת את התרומה לכהן. אז כן, הוא נתן את התרומה לכהן, אבל מה? ובכך הוא יוצא חובת הנתינה. נגיד כך, לפני שאדם נותן התרומה לכהן, התרומה שנמצא אצלו עשו לו, נגיד, עשו לו להנות ממנו. אני לא רוצה להשתמש בביטוי עשו הנאה, אבל עשו לו להנות ממנו. במילים אחרות, אין לבעל השדה, אין לו שווי, אין לו בעלות על משהו. כשמדובר בתרומה, הוא צריך רק לתת את זה לכהן. מה קורה אחרי שכהן באופן כלי מקבל תרומה מישראל, והכהן מחליט לתת את התרומה שלו לישראל? עכשיו, הישראל לא יכול לאכול ממנו, אבל מה? הישראל הזה יכול למכור את התרומה לכהנים אחרים. אז במקרה כזה שקוים חיוב נתינה לכהן, התרומה הזה, אם נותנים את זה חזרה לישראל, יש כעת לישראל שווי בתרומה, יכול למכור את זה לאחרים. אז אנחנו רוצים לברר, לפני שנברר, רק נסביר מה זה כהן מסה בבית הגרונות. אז כאן אנחנו נסתכל ברשי, קודם יצא ידי נתינה, הוא מוכר לכהנים והדמים שלו. זה מה שהסברנו מקודם, שאחרי שכהן מקבל תרומה והוא נותן את זה חזרה לישראל, לישראל הזה יש לו שווי כספי בתרומה הזאת, למרות שלא יכול לאכול ממנו. ולכמן פריך ממן. עכשיו הוא אומר, תשאל על הנושא הזה. תעשו לעשות, כן, ממשיך רשי לפי, שבשכר זה ייתן לו שאר תרומותיו. אותו ישראל שמקבל בחזרה את התרומה שלו, וכעת הוא מרוויח שווי מסוים, כמו שהסברנו, בשכר זה אותו ישראל ייתן שאר תרומותיו לאותו כהן שכעת החזיר את התרומה לישראל, והווה היי כהן כקונה תרומה, כלומר התרומה העתידי, בשכרו, בשכר שהוא שיתף פעולה עם הישראל. כעת הוא מסייע בבית הגרונות, זה כמו כהן שהוא מסייע לישראל בבית הגרונות, ומה קורה? שיתנו לו התרומה בשכר שהוא מסייע בגורן, בעל הגורן שמסייע, הוא ייתן לכהן הזה, דווקא זה שבא לסייע לו, הישראל ייתן לו תרומה. ותנן בבחורות, כהנים ישראל בבית הגרונות אין נותנים להם תרומה או מעשות בשכרן. זה נראה כי עושים מסחר בתרומה, אתה משלם חובות בתרומה, זה אסור. ואם עשו, כן, חיללו, זה מחלל את התרומה. ועליהם הכתוב אומר, שיחתם ברית הלוי, לשון השחתה. אנחנו חוזרים לגמרא. מי כסבר רבה? רבה שפסק רשימה של מקרים, מה דעתו? היא, וכאן הקושיה היא מסומנת אצלנו כקושיה ארוכה. אז כל השורות האלו הם לקראת הם תוכן קושיה ארוכה של רבה. אז אנחנו שואלים מה הוא סובר. היא כסבר מתנה מעט להחזיר, שמה מתנה, אפילו כולו נמי, גם כל אלו היו אמורים לתפוס. למה רב אומר במחיר לא קנה? אם זה נקרא מתנה, זה נקרא נתינה, למה שלא קנה? למה האישה אינה מקודשת וכו'? והיא כסבר לא שמה מתנה, זה לא נחשב נתינה, אפילו תרומה נמי לא. איך אמרנו שהוא יצא ידי נתינה? לא. אם אתה אומר שמתנה אמרת להחזיר לא שמה מתנה, אז למה בתרומה זה הוא יוצא חובת נתינה? ועוד, הרבה הוא דאמר מתנה מנת להחזיר שמה מתנה, דאמר רבה. רבה עצמו דוגל בשיטה שזה כן נקרא מתנה, ואנחנו יודעים את זה ממה שרבה אומר, הילך את רוג זה על מנת שתחזרו לי. ואולי רק נקדים לומר שבעניין את רוג וארבעת המינים בסוכות ובפרט ביום הראשון, זה חייב להיות רכוש של אותו שיוצא ידי חובתו. אנחנו דורשים את זה מהפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכולי. מה זה לקחתם לכם? מי שלכם, אתה צריך להיות הבעלים של הדבר. ואם אין לך את רוב והחבר שלך יש לו, והוא אומר קח את רוג זה על מנת שתחזירו לי, נטלו, אומר הגמרא, אמר רבה, נטלו והחזירו יצא. ואם לא, אם הוא לא מחזיר את זה, לא יצא. אז אנחנו רואים שלמרות שזה על מנת להחזיר, בשעת מעשה שהשני קיבל את האתרוג הזה עם התנאי הזה, הוא כן יוצא ידי חובות. זה אומר לנו שזה נחשב שלו לגמרי. אלא אמר רב אשי, בכל הוא קני. הנה גישה שנייה לכל הסיפור הזה, וכל הדוגמאות שראינו מקודם, שבכל הדוגמאות האלו, מתנה אמר להחזיר נקרא נתינה גמורה, בכל הוא קני, לבר מאישה. חוץ מהדוגמה של אישה, לפי שאין אישה נקנית בחליפין. אנחנו נסתכל ברשי בשורה האחרונה, אלא אמר רב אשי, ודאי בכולו, אמר רבה, תקונה, לבר מאישה וכולי. והי, המקרה הזה של מתנה על מנת להחזיר לחליפין דמי, כקניין סודר, דאינו אלא אוחז בה ומחזירו. מה שנאמר פה, מה שרב אשי אומר, שמתנה מעט להחזיר לא מועיל בקדוש האישה, זה בגלל שזה דומה לחליפין. והוא אומר, מאחר שאין אישה נקנה בחליפין, זה הסוגיה שדנינו בה ליעל, בסוף דף ג' עמוד א' ותחילת ג' עמוד ב', אין אישה נקנית בחליפין. אמרנו בעבר שחליפין זה תופס גם אם מדובר בפחות משווה פרוטה, ואין אישה מקנית את עצמה בפחות משווה פרוטה. גם כאן זה דומה, כמו בחליפין, שכך רשי תיאר את זה, הוא נגיד, לדוגמה, מי שרוצה לקנות משהו, נותן סודר למקנה, קבלת הסודה עדי המקנה מעביר בעלות של אותו פריט שרוצים לקנות לקונה, אבל, והמנהג הוא שמחזירים את הסודה. אז זה מזכיר לנו מתנה על מנת להחזיר, וכמו שאמרנו באופן חד משמעי שאין אישה נקנית בחליפין, גם פה במתנה על מנת להחזיר אין האישה נקנית בו. ההסבר שאנחנו נותנים הוא מבוסס על מה שמובא בתוספות האחרון פה בעמוד דיבור מטריל לבר מאישה. כל אחד מוזמן לעיין שם. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לרב הונה מור ברי דרב נחמי לרב אשי, הכי אמרינן משמי דרבה כבתך, כמו שאתה הסברת. ואנחנו ראינו ברשי עצמו שדברי רב אשי הם באים להסביר עמדת רבה, וכאן רב הונא מור ברי דרב נחמיה אומר לרב אשי שבאמת אומרים כמו שאתה אמרת משמי דרבה. עד כאן שיעורנו להיום.